אותו. באמת שאני לא ממש זוכר, כאילו, לפרטים, כותבי שפעם אחרונה, עשינו כזה התקדמות כולל, כאילו, עד חרבונה, נכון? זה מה שאמרו לי. אבל דיברנו כאילו על כל השלבים של הלילה של המלך, ולמה הוא לא מצליח לרדם, ו... כן? ואיך הוא נוטה עכשיו לאמן ולא למרדכי, כי כל זה בעקבות בתלבש אסתר מלכות, נכון? וקראנו קדושת לוי והמהר"ל, נכון? שאומרים שזה היה מטרה להשפיע על אחשוורוש, נכון? כן, בדפים הקודמים. באמת שבפורים הזה מצאתי טענה למסייע נוסף לכיוון הזה, וזה באדמו"ר הזקן. אני אראה לכם משפט שלא מה ש... מאוד שמח אותי, כי זה, וראינו את הנקודה הזאת, שזה כאילו, ברגע שאסתר לובשת מלכות, אז הכל משתנה, ואחשוורוש מתהפך בלילה, ואז היחס לא משתנה, וכל זה, אז ראינו את זה שני מקורות, את קדושת לוי ואת המהר"ל, נכון? ונקרא משפט אחד באדמו"ר הזקן, והנה מעין זה היה הנס של פורים, שנתהפך לב אחשוורוש לטוב. אותו הפה עצמו שאמר והעם מעשוב הוא כתוב בעיניך, הוא עצמו אמר ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, אפילו באותו ביטוי, כן? כתוב בעיניך, כתוב בעיניכם, שהוא עניין התהפך חשוך על הנאורם נגלה כבוד השם למטה ובמור החושך. בסדר? אז זה כאילו עוד ככה סיוע הכיוון הזה, כן? חזל אומרים, כן? ש... נכון, זה שני הסברים שהם ניסו להסביר שהם גם לא סותרים כל כך. זאת אומרת, ברובד הפשט, אז חרבונה, כמו שאמרנו, הוא היה מהחבורה של המן, והוא מבטא פה את הרוח החדשה שהולכת ומתגלגלת, כן? שברגע שאסתר לובש מלכות, כשעם ישראל עומד על קומתו הזקופה, אז אחשוורוש מתהפך, וזה מתחיל לייצר איזו אלטרנטיבה בכלל, שאולי לא ללכת אחרי המן, לא ללכת אחרי מרדכי, וזה הולך ומתגבר כאשר מרדכי לוקח אותו בשער העיר, ובמשתה השני זה כבר ממש בשל שאסתר תאמר את הביטוי המן הרע הזה ותיישר את המושגי הטוב והרע, ואז חרבונה מצטרף, וזה ביטוי לאיזשהו הלך רוח חדש שהולך ומתקדם, תודה רבה, בתוך המציאות. אז אני אומר, הפירוש שמופיע בחדש שזה אליהו, הוא לא מנותק, אני חושב, גם מהרובד הזה. כי רוחו של אליהו זו אותה רוח משיחית, גאולית, שהולכת במכה גלים, כאשר עם ישראל חוזר למדרגתו, אז כבר אפשר כבר לזהות פה בפנימיות העומקים של, 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 של התהליך הזה, את רוח הגאולה העתידית של אליהו, שהולכת מהשלב הקטן הזה, הולכת ומתקדמת, כן? בסוף הרבדים הלא מנותקים. מה? לא, פה, עכשיו, בזה שחברון המשתנה, כן? ההשתנות הזאת יש בה כן, רוח גאולית חדשה, שמתחילה הכל בתלבש אסתר מלכות. טוב, אז אנחנו נעשה, יש לנו בעצם פעמיים, ננסה ככה לסיים את המגילה. בסדר, אז אנחנו בפרק ח'. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן, אם יראו שם הדפים בינתיים וחכו, וגם אני גם צריך את בית המן תורי היהודים. ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה, היה שם מלך את זה והתואר שחביר מהמן ונתנה למרדכי ותעשה מסתר מרדכי אל בית המן. אז זה כאילו כבר הביטוי לשינוי המאוד משמעותי שקורה פה. זה לא רק לקבל את בית המן ולקבל את הטבעה, זה ממש כמו שאמרנו, איזשהו נטייה חדשה במלכות הזאת, כן, שהיא בשורה גדולה מאוד. אבל מכאן אנחנו רואים שאפשר להרגיע. הבשורה היא בעומק העומקים, אבל בנגלה עוד ארוכה הדרך עד התיקון השלם. מכיוון שאנחנו יודעים שהגזרה עדיין קיימת, הגזרה של אחשוורוש. סליחה, הגזרה של המן שנחתמה על ידי אחשוורוש. היא גזרה שמד נוראית, שביהודים אל ועדר, כל הגויים מצווים ביום אחד, להשמיד את עם ישראל. אז עכשיו את הגזרה, אז צריך לבטל. התוסף אסתר מדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותפילה תתחנן לו להעביר את רעת המן הגנגיד לבין מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושב את המלך לאסתר את שרביט הזהב. ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך. ותאמר למלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, ואמר בעיניו ייכתב להשיב את הספרים. מחשבת למן בן עמדת הגנגיד אשר כתב לעבד את היהודים אשר בכל מידות המלך. כי איכה אוכל וראיתי וראה שנמצא את עמי, ואיכה אוכל וראיתי בו דמר. טוב, אז פה אסתר מה שנקרא נמצאת ברגע האמת. רגע האמת שבסוף, בסופו של דבר, זה שהמן תלוי על עץ, זה נחמד, אבל זה לא כל כך מעניין. כי בסוף עם ישראל נמצא פה עדיין בגזרת שמד. ומה אומר המלך? ואומר המלך אחשוורוש, אסתר המלכה ומרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ ששלח ידו ביהודים. אתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, ותתמו בשטבעת המלך, נכתב ושנתם אתם בשם המלך, תומדם המלך, אין להשיב. התשובה אחרי כל הדיפלומטיה היפה, היא שאחשוורוש לא מתכוון לשנות את הגזרה. כתב שנכתב בטבעת המלך, אין להשיב. הדבר הזה הוא פשוט מזעזע, מכיוון שעם ישראל באותו תקופה, לכאורה אסתר, כולם יודעים שאסתר זה הצ'אנס היחיד שלהם. וזה לכאורה, כן, בדרכי הנגלה. והנה, היא הצליחה כבר לגרום לזה שיערגו את המן ושיערגו את הטבעת. נו, אז עכשיו כולם חכים במתח, כי בסופו של דבר עם ישראל נמצא בחיים עם זה מסכנה. וכשהיא יוצאת מהבית של המלך, אחרי שכולם יודעים שזה, לשם היא יכולה להתבקש, שואלת לנו, מה קורה? מה הצלחת? לא הצלחת? מה? היא אומרת להם, לא, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן לתת את זה. אין דבר כזה. כתב שכתב דבר את המלך, אין פסקת ההתגברות, הכל זה שם, מה שזה, אי אפשר לשאת. הדבר הזה הוא לכאורה המסמר הסופי בגזרה. זאת אומרת, אם אסתר לא הצליח לשנות, שום דבר לא הצליח לשנות. זה פשוט נורא ביום. אלא מה מוסיף אחשוורוש, אבל אתם יכולים לכתוב על היהודים כתוב בעיניכם, דהיינו, יכול לכתוב אגרות חדשות אם אתם רוצים. האגרות הקודמות שהמן כתב כבר נשלחו בחודש ניסן. או בתראה באיזה זמן אנחנו נמצאים פה בשנה, אבל האגרות הקודמות כבר נשלחו. אומר אחשוורוש, תראה, אם את רוצה, תכתבו משהו אחר, אבל בתנאי שזה לא סותר את האגרות הקודמות. כתבו על היהודים כתוב ביניכם. טוב, מה אפשר לכתוב? מה אפשר לכתוב? זה צחוק אחד גדול כל הדבר הזה. זאת אומרת, לכאורה, אין, רשע מרושע, כן, לא הולך שם. ראינו שתנה, העביר את הבית למורדכי, העביר את הטבעת, אבל את הגזרה הוא לא הולך לשנות. אני לא אומר, זה השתנה, הוא כן השתנה, הוא לא השתנה. הוא הולך עכשיו לתת לכל היהודים עכשיו להימחק מתחת מלכותו. מה זה סתם תירוץ כזה, כתבו על היהודים כתוב ביניכם. ואז, כן, התארגנו גדולה, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון. ב-23 בו. אז זה גם דבר מעניין. אנחנו נסיים בכ"ג סיוון. יש שם קצת זמן שלכאורה בוזבז. נכון? זאת אומרת, אסתר נכנסה ושלושת ימי הצום היו בחודש ניסן, בליל הסדר. נכון? וכבר אז, ממוחרת הפסח, שבת המן, נכון? ככה זה הדרך לזכור. מתי המן בתנאי העולם, כן? כמו שהמן שבת במחורת הפסח, כן, בזווה בניסן, גם המן, כן, שבת במחורת הפסח. אז למה חיכו עד עכשיו? למה האגרות השניות יש לך עובר בקווים מסיבן? טוב, מעניין. עומד נראה על זה משהו. בכל אופן, שולחים את האגרות השניות. ויקטן, ככל אשר ציבה מרדכי ליהודים אלה, אשר בנים הפחות, עשרה מדינות אשר בהודו והגוש, שבע עשרים מהמדינה. מלך טבע, לא, אולי, מה? ויכתוב בשם המלך השבועות, ויכתוב את הבת המלך. מה? י"א, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיכאב ולעמוד על נפשם. להשמיד ולהרוג ולאבד כל חיל עם ומדינה, צרים אותם, טרף אנשים ושללם, לבוז ביום אחד בכל יום אחשוורוש וכו'. הארצים יצאו, הארצים רושבי הרכב וזרים יצאו מבוהלים ותכופים דבר המלך ועדת מדינה ושושן. זאת אומרת, מה שנכתב ביהוד השניות זה שהיהודים יכולים להיכאב ולעמוד על נפשם. אשר לכאורה אין איזשהו משמעות, מכיוון שהאגרות הראשונות לא כתוב שהיהודים לא יכולים להגן על נפשם. אין בזה שום חידוש, ממש שום כלום. וגם עכשיו שאתה אומר ליהודים שיכולים להיכנס לעבודה לשמיים, אז כל אחד עכשיו מבין טוב מאוד מה יחסי הכוחות. זאת אומרת, יש פה עכשיו שתי מצוות עשה מבית החשברוש. מצוות עשה, מצוות א', היא שכל הגויים מצווים להרוג את עם ישראל ביהודים אל באדם. וזה לא רק שזה לא נמחק, אלא זה אפילו קיבל אישור מחודש, שגם אסתר לא משנה את זה. מצוות עשה ב', שיהודים יכולים לקהל ולעמוד על השם. זה תוספת. זה לא סותר. זה לא סותר. מעולה, מדהים, נכון. זה יחסי כוחות מדהימים. אנחנו נגד כל העולם. אנחנו נגד כל העולם בלי צבא ובלי מדינה. לא, גם אם היום היו מולנו, חס ושלום, מדינה תיסע נגד כל העולם, זה היה די מלחיץ. אבל מה אנחנו נעשה נגד כל העולם? מה נעשה? נגד כל הגויים בכל העולם? מה, 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 מה הסיכוי של עם ישראל שהוא מפורזר ומפורד ללא צבא וללא התארגנות? מה? רבונה זה, מה זה גם הנורא? רבונה הוא איזה קול צף כזה של מישהו שהיה שם בארמון, קלט את הרוח ואיזה. אבל יש במלחמה, הרגו 75 אלף. ויש פה 75 אלף שנקרא שונאים חמים, חוץ מהאנטישמים הרגילים שכאילו... הם קיבלו עכשיו פקודה, עם אישור, אף אחד לא ישים אותם. כן. זה מטורף, כאילו. הרי אנטישמים, אפילו בדורנו המעודן והמודרני, לא חסר מה שנקרא, בעולם. כן? וכאן, בעולם ברברי, בעולם שמוצף בעשרות אלפי שונאי ישראל, והם מצווים. מצווים, כמובן, יש להם כל הלגיטימציה. אמן, איפה שינת הסירות? אלא מה? הוא עושה שיהודי יוכל, זה בסדר, פחד פחדים. זאת אומרת, האגרות השניות, זו אחת השאלות בעיניי הכי מופלאות במדינה. האגרות השניות לא שינו שום דבר. ואם הם לא שינו שום דבר, אז לכאורה אנחנו עכשיו היינו מצפים שהתגובה בעם ישראל תהיה צום ותענית ובחיר ומספד. כי לא רק עכשיו זה עוד ככה שעדיין אנחנו מקווים שיהיה משהו, אלא עכשיו אנחנו יודעים כבר שלא יהיה משהו, כי זהו, סתם כבר נסתם ולא ישתנה שום דבר. זה נכון, אבל זה מה שאנחנו התחלנו להראות בפרקים הקודמים, ופה, אבל זה מקבל מימדים שבאמת באמת פלילים. אי אפשר לתאר את זה חוץ מפלא. כן, אני מדבר בורות על עם ישראל הוא מלא בניסים ונפלאות, וניסים זה נגד הטבע, נפלאות זה דברים שקורים בתוך הטבע, אבל הם ממש בגדר, הם ממש בגדר להפוך, בגדר נס. מה שקורה פה זה פשוט באמת דבר שאי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר, וזה רק מבליט מה זה עולם הרוח, מה, איזה מהפכה קורה שעם ישראל לובש מלכות. אין, כאילו, אני עד היום לא מצאתי דרך אחרת להסביר את הדבר הזה. וזה באמת דבר מופלא. זאת אומרת, העולם יודע כולו. וזה יש בעולם הזה, כמו שאמרנו, לא חסר פה אנטישמי, לא חסר פה... והאגרות השניות לא מחדשות, הן גם מחזקות אפילו את האגרת הראשונה. ועכשיו, מה שקורה, התגובות שקורות מכאן ואילך, הן בלתי אומנות. וזה מתחיל, קודם כל, אצל מרדכי, ממשיך אצל היהודים, וממשיך אצל עמי הארץ. תראה, זה קצת כמו היום, הכל תלוי מה המלך רוצה בזה, זה לא כי הוא... מי החליט שכתב נכתב בזה? הוא המלך, כן? מי החליט בשבילו שכתב? מה? מסכן, הוא מסונדל. זה שליט דיקטטורי שהוא שולט על כל העולם, מי יגיד לו מה לעשות? הוא עכשיו יחליט שכן ייתן לך. מצא איזה סעיף בחוק, כן. הילה. ברור שעושה מה שהוא רוצה. הרגו מלכה, כתבו חוק חדש. זה לא יכול להיות. זה עושה כוחלו להרוך. אבל צריך להבין שכאילו בנגלה זה לא תראה ששאלנו מה קרה פה לחשבורוש. עד שהתחלנו כבר לראות שקורה לו משהו. כן, מה פתאום... יש פה, אני חושב, דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חזק וחשוב. בעצם, גם זה אפשר לראות מאוד מאוד חזק בדורנו. גם כשהיודעים, עד עכשיו בכלל מושגי הטוב והרע הם מטושטשים. זה חלק, זה החלק יותר בעייתי של המצב, כן? שהתרבות היא כל כך הפוכה, שטוב ורע ורע זה טוב וכו', והכל מעוות, ועם ישראל הם העם בעייתי, וכן, טוב. ברוך השם את השלב הזה עבר, מה שנקרא את השלב הזה של היציאה מהטשטוש ההזוי הזה, ושכן אסתר, כן, מתרוממת, ויש מרחות, המן הרע הזה. טוב, כבר די ברור פה. מושגי הטוב כבר מתחילים להתגלות ולהתבהר. אבל גם כאשר יודעים איפה הטוב, איפה הרע, להילחם ברע ולמגר אותו מהמציאות, ולהמליך את הטוב באופן כזה שהוא יהיה המציאות השלטת, כן? זה כבר אומות העולם ודאי לא יכולים להוביל מהלך כזה. שמע, פסקה נפלאה שזה של הרב ברות ישראל, שתי נטיות מתרוצצות פורשים בלב בתוך האדם, נטיית הטוב ונטיית הרע. ואומר הרב, רק עם ישראל שם, זה תפקידו, להמליך את נטיית הטוב ולחלות את הרע עד רידתה, עד כליון. בעצם בעומק, אחשוורוש, אומר לאסתר, תקשיב, מה זה עכשיו לשנות פה עכשיו את כל, לשנות את הגזרה, זה ממש לא לעשות סדר בית, בדק בית ושינוי, אני לא מסוגל. אני לא יכול, אבל אני אגיד לך מה, אם מישהו מסוגל לעשות את זה, זה אתם. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. זאת אומרת, גם אחשוורוש מבין, כתבו על היהודים בטח בכם, ברובד אחד זה תירוץ, כן? אבל ברובד עמוק יותר, זה אמירה לעם ישראל, אם מישהו יכול להוביל את המלחמה ברשע בעולם הזה, זה רק אתם. זה רק אתם. וגם כשהמציאות יודעת כבר מה הטוב ומה הרע, כן, היום, כן, סתם כדוגמה פשוטה, כן, לא יודעים שאיראן זה מקור הרע בעולם, והסרטן שמאיים על, 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 על כל קיום, וכולם יודעים. מה עושים בשביל זה? צפצופי הזרזיר, נכון? למי מחכים? למדינה היחידה שיכולה לעשות את העבודה. למה אתה מדינת ישראל? איפה כל המעצמות? ארצות הברית מאוימת לא פחות, אירופה, כולם זה... לא מסוגלים. לא מסוגלים להילחם עם הרשעה. כי בשביל להילחם עם הרשעה צריך עומק של טוב. ועומק של טוב שהוא יכול להוביל את המלחמה הזאת בעם ישראל. ולכן זה נקודת העומק שאחשוורוש אומר, תתבו על הדין כתוב ביניכם. זה מין רפיון כזה, אבל זה גם אמירה כלפי עם ישראל, אתם ראש החץ למלחמה ברשע. אתם, אף עוד אחר לא יכול לסבול. מה זה יארגן? קודם כל יש כבר רצח עם מתוכנן. אבל אני אומר שוב, אם הוא היה אחשוורוש שלפני המהפכה של הלילה, הוא נדע שנת המלך, אז בכלל לא היה מה לדבר איתו, כי הוא היה נתון בידי המה. היום הוא כבר באמצע. הוא כבר בין העולמות. הוא כבר מבין שזה לא כל כך טוב שמחקו את היהודים מהממלכה, אבל גם מצד שני אין לו גם את הכוח להילחם נגד הכוחות האלה. כן? אז הוא אומר, מה שנקרא, הטוב ינצח. כן? זאת אומרת, זה כבר באמת קריאה פנימית. ושוב, החשבון שבו מבטא איזה נפש עולמית, איזה מימד עמוק שנמצא באומות העולם. שהוא קרוע בין המלך לעם ישראל. בין אנטישמיות לבין הערצת עם ישראל. לא, נגד זה בעיקר, נגד המלך ותומכיהם, זאת אומרת, אלה שהם מייצגים את השיטה הזאת בעולם. 75 אלף האלה, הם ייצגו את שיטת המן במציאות. כן? והחשוורוש, כמה שהוא כבר לא מסמבט אותם, אבל הוא לא יכול להצח אותם. כן, זה מה לעשות, זה הרשעים, הם שולטים בכל מקום, אני מסוגל לזה. מה? ככה זה נראה, זה נראה מלחמה האחרונה המובהקת נגד המלאק. המלאק בתומכיו, אפשר לומר, לא יודע אם בדיוק, לא כתוב לנו, לא כתוב, אבל זה מסתובב רובם המלאק, או תומכם, תומכם הנלהבים, האידיאולוגים. קודם כל, הבאנו זה כבר, כמו שאמרתי, שלוש מקורות, כן? שלוש מקורות העניין הזה. וגם אני אומר, יש דברים שבפועל רואים את השינויים, זה חשבורוש כאילו בנתניה של אתה, ושוב, החשבורוש פה זה לא הפרסונה. עכשיו, החשבורוש הפרסונה לא היה אדם מלבב שהיינו מזמינים אותו עכשיו לאיזה, כן? אבל החשבורוש פה מבטא, כן, תמיד, בכלל, מלכים בתנ"ך, זה תמיד איזשהו ביטוי למציאות כללית. לרוח כללית. הוא מבטא כרגע את רוח אומות העולם. כן? ובהקשר הזה ראינו שיש פה איזה שינוי. יחד עם זה עכשיו אנחנו רואים שהשינוי הוא בנטייה, אבל הוא לא יכול להוביל. וזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כאסתר לובשת מלכות, עם ישראל מתרומם למדרגתו, אז יש כבר נטייה כבר. העולם מתחיל להבין בכלל שיש פה מושגי טוב ורע, ומתחיל, אבל יחד עם זה העולם לא יוכל. עדיין הוא יהיה משודק, ולא יוכל לנהל את הקרב הזה, ומי שיוכל לנהל את זה רק עם ישראל. וזה כמובן הכל, כל מה שאנחנו רואים פה בפרס, זה בסתר המדרגה, מה שיהיה בעזרת השם, כן, בהופעה שלמה, כאשר עם ישראל יוביל את הדברים בצורה נגלית, בארצו ובמדינתו. וכאן באמת קורה דבר באמת מופלא. מרדכי יצא לפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, ואת אחיך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. זה לא יאומן הפסוק הזה. זה אחד הפסוקים העצומים של מנהיגות. מנהיגות שהיא לא מחכה מה הציבור אומר, הם איתי, הם לא איתי, הם איתי. מרדכי מזהה את הרוח הזאת, אבל היא, איך כתוב, ליבה ולבדה הרוח, יש לי סוגיה כזו בגמרא. הוא יודע שאם הרוח הזאת היא לא עכשיו נרומם אותה לקצה של הקצה, אין לנו, זה כאילו להיות או לחדות. וכאן מרדכי מלמד אותנו, שכשצדיקים הם בטוחים, שוודאי שעכשיו שיש זמנים של שק ואפר, אז מרדכי לא בשק ואפר, זה ברור, נכון? אבל שיש צדיקים שכבר מזהים את רוח המלכות בפנימיותה של האומה. מרדכי בעצם, אם אסתר לא הייתה לובשת מלכות, גם מרדכי לא הייתה לובשת מלכות. מרדכי פה לובש מלכות כי אסתר לבשה מלכות. הכוונה כי נשמת ישראל כבר מוכנה למדרגה הזאת. כיוון שהיא מוכנה למדרגה הזאת, ומרדכי אמין, זהו, זה הזמן להוציא את זה לפה. זה הזמן עכשיו להרים את עם ישראל למה שנשמתו כבר מלאה, ומשתוקקת, והאומות והחרונה וכו', ויש פה עכשיו איך שרדרה, ועכשיו זה הזמן לפרוץ. ויש פה ביטוי גדול מאוד של עוצמה מלכותית שמרימה את עם ישראל לתכנת העליונה, למלכות השם. והעיר שושן צהלה ושמח. יש פה, העיר שושן יעשו גם אינדיקציה מעניינת, נכון? את העיר שושן נבוכה, זה כאשר נגזרה. והעיר שושן, משמע בפשט, זה לא, כמו גם פה זה משמע, זה לא היהודים, כי היהודים זה הפסוק הבא. העיר שושן זה שוב, זה הלך הציבורי. זה הלך הציבורי שלפני כן, כאשר אמן שולט, הוא לא מבסוט, הוא נבוך. הוא נבוך, הכוונה, הוא לא מספיק חזק לעמוד מול זה. כולם יודעים, בסדר, הרישה פה מולכת, אין מה לעשות. וכשהתום מתחיל למלוך, זה משמח את המציאות, משמח את העולם. העולם הזה מחכה למלכות ישראל. נשמח למלכות ישראל, אם רק אנחנו נדע להתרומם אליה. ומתוך כך, ליהודים הייתה לא רק צהלה ושמחה, אלא אורה ושמחה. כן, צעיר, אשר שאני יכולה צהלה ושמחה, זה מה, שמחה חיצונית יותר. אבל אצל היהודים יש אורה ושמחה. כן, אין אורה, אלא תורה, כל הרוממות הפנימית שמרדכי הלך והרים את עם ישראל, קימה, מדרגה למדרגה, אורה ושמחה וסוגיקה. בוא נשלים פה לפני שנראה את ההמשך, את סוגיית התאריך של כ"ג סיוון. יש פה אגרה נפלאה במקור אחד, שנראה בדף. שהאגרה שואל את השאלה הזאת, כן, למה היו פה איזו התעכבות עד כ"ג סיוון? זה שתי תשובות, אחד עובד הפשט, אחד עובד הפנים, כן, יותר אנחנו עוסקים בו. אומר הגר"א, לכך המתינו, כדי לשלוח באותן המשרתים עצמם, שלא יאמרו שקר הוא, מה יחזית לצאת לאן, יצאת לאן. לכך המתינו שיבואו אותן השלוחים וחזרו ושלחו בהם עצמם. זאת אומרת, דבר אחד הגר"א אומר, על דרך הפשט, היו צריכים לחכות שהשליחים של האגרות הראשונות יחזרו, כדי לשלוח את אותם שליחים, כדי שלא יגידו, טוב, מה, השליחים הראשונים אמרו להשמיד את היהודים, יש פה שליחים שניים שעכשיו נותנים ליהודים, ואז רגע, זה אלה דוברים, אז השליחים יוכלו להסביר לכולם שזה שייך לאותו מהלך, כן? אז היו צריכים לחכות שהשליחים יחזרו, ורק אז, בכ"ג סיוון, יכלו לשלוח מחדש. זה הסבר אחד. ועוד, אומר הגר"א, כדי שיחזרו בתשובה באותן 70 יום, כנגד ה-70 שנה שהיו בגלות, יום לשנה. וזה היה סוף הגלות. פעילי פעיל. הגר"א זה קודש קודושי. אומר הגר"א דבר מופלא ביותר. מ-ט"ו בניסן ועד לכ"ג בסיוון, 70 יום. השבעים יום הללו הם שבעים ימים לחזרה על החזרה בתשובה על השבעים שנות גלות. יום לשנה, כמו שכתוב על יום לשנה על הפוך, נכון? כתוב שעם ישראל היה 40 שנה במדבר כנגד 40 יום של המרגלים. פה אנחנו עושים את תאריך ההפוך. כן? יום לשנה, על כל שנה בגלות, עם ישראל הולך וחוזר בתשובה, כמובן חוזר בתשובה לא רק במובן הפרטי של כן, לא שמרתי שעות בין בשר לחלב, חוזר בתשובה לגלותיות שלו, השפלות שלו, כן, לומד אורות ישראל, לומד נתיבות ישראל, לומד, מתרומם, כן, לכל שאיפות הגלות המלכותיות שמרדכי שם הזה, וכולם עוסקים בזה, כולם מתרוממים בזה, כולם אנחנו יוצאים לתרום. זה ה-70 יום האלה, הערה נפלאה של הגלות. ומתוך כך, הפסוק שקראנו, היהודים הייתה אורה ושמחה. הנה, זאת האורה. האורה זה תורת הגאולה שמרדכי שם לימד את עם ישראל, כן? כל התור, כן? בספר כל התור, ועוד כל מיני ספרים שהוא ישתמש בהם, כדי לרומם את עם ישראל להערת גאולתו. בסדר? למה, מה? אז בוא נגיע, זה יוביל. בוא נגיע. וליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. רגע, אתם לא מבינים, הגזרת שבת עדיין קיימת, מה אתם עושים משתה ויום טוב? תעשו משתה ויום טוב אחרי המלחמה, אחרי שתנצחו. לא, לא, לא. זה משתה של אנשי אמונה קטנים. אנשי אמונה גדולים אומרים הלל על המדינה עוד לפני שהכל מושלם. ויש עדיין בלגנים, ויש עדיין אויבים, ויש עדיין סיבוכים. ושם השמחה היא פי אלף יותר יקרה מאשר השמחה שתהיה לעתיד לבוא שכבר המציאות תהיה שלמה. פי אלף יותר גדול. זה היסוד. כן, השלה הקדוש מביא את הדבר הזה שמדרש שאומר, עתידים ישראל אומר שירה לעתיד לבוא. כתוב מכפל לשון במדרש. אומר השלה הקדוש, מה זה עתידים ישראל לומר שירה לעתיד לבוא? הכוונה, לעתיד לבוא עם ישראל יאמר שירה, לא רק שהמציאות כבר תהיה שלמה, אלא הם יהיו בעוז אמונה לומר שירה לעתיד לבוא. הם יזהו את הגאולה כבר מתחילתה. זה אנשי אמונה גדולה. וזה כבר שמחה שהיא פועלת את הישועה. ולא ישועה שבעקבותי השמחה. יש שמחה של צדיקים, שדווקא כשנמצאים, עדיין כשיש ערפילים, ועדיין כשיש סכנות ויש גזרות, אבל הם כבר רואים את אור הישועה, והם שמחים באור הישועה. הם שמחים בגודל הזה, הם שמחים בשכינה, הם שמחים במדינת ישראל, הם שמחים בכל הגודל העצום הזה שנמצא בתוכנו, בקרבך הקדוש, והשמחה שלהם היא פועלת את הישועה, היא מלמדת את המזמן התמום בתוכם. זה לא שמחה תוצאתית, זה שמחה פועלת. זה שמחה מהמדרגה הגבוהה ביותר. שמחה של צדיקים גדולים. וזה מרדכי מביא את זה לשם. והיהודים מתמלאים בביטחון עצום. ברור, הנה, אנחנו לקראת גאולה. אנחנו לקראת, מה זה, גמרנו עם כל הדבר הזה. אנחנו מתחילים פה שמלכות. ועוד מעט בעזרת השם יפתחו השערים. ויפתחו בעזרת השם. משתה ביום טוב. ורבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד היהודים עליהם. זה כבר בכלל פסוק, ואומר ליהודים פה, מתמלאים, ביטחון, וזה. אתם רואים את זה וגם וגם וגם. מה זה רבים מהארץ מתייעדים? מי זה? כל הגויים, הרולות, הדיישניקים, שונאי ישראל, הולכים לבתי חב"ד, אומרים, לא, סבתא שלי הייתה יהודייה, אני גם חובב יהודי, לא, זה, תנו לי, זה. מה אתם מפחדים? מה אתם מפחדים? מפחדים? נפל פחד היהודים. ועוד אחד מהארץ. נפל פחד יהודים עליהם, שהיהודים מתמלאים ביראת שמיים, הם רבים מהארץ את יעדים, פחדים עליהם, היהודים מתמלאים בפחד השם וגאונות, אבל זה באמת דבר פלילי, באמת דבר פלילי. כשעם ישראל מתמלא בעוז, מתמלא בגבורה, מתמלא בשמחה, אז זה בעיקר, נכון, אורה ושמחה וששון, בעיקר, מה זה בעיקר? וראו כל עמי הארץ, כשם השם נקרא לך, בעיקר בתפילין. התפילין נאמר, ראו כל עמי הארץ, כשם השם, זה כבר ההבלטה, ששם השם כל כך חי בעם ישראל, שזה כבר מייצר את זה, וירו ממכה. ומה ש... בפשט, מה אתם מפחדים? זה כאילו, אין לזה אחיזה. אבל אין פשט. כל העניין של פורים, בכלל כל העניין של, של גאולת ישראל, זה הכל עניין של תודעה פנימית. ברגע שעם ישראל חי את תודעתו הפנימית, המלאה, אז זה, זה, זה דבר שאיש לא עמד בפניהם. לא בפניהם, לא לפניהם, שום דבר. אי אפשר לעמוד את זה. זה דבר שהוא הוא אלוקי. הוא אלוקי. זה כמו שהעריות רואים את אור החיים הקדוש, אז הם נמסים. אפשר להסביר את זה? אפשר להסביר את זה. כי הם מבינים, יש פה עולם אחר. יש פה עמוד אחר. ויש למה לפני. זה המסע הכי גדול. זה הישועה הכי גדול. להבין שיש פה עם, שהוא לא עם נורמלי. הוא לא... זה עם שאו שהוא מפורזם ופורד, או שהוא... חיה יש בשמיים וישראל שמה. חיה יש בשמיים, איך המדרש אומר? אוי לו מי יחיה מסומו אל. אוי לה לאומה שתשים עצמה ככסות בין ערי ולוויה בשעה שמזדווגים זה לזו. בסדר? זה המצב. ערי ולוויה מזדווגים זה לזו, מי שיכול להיכנס שם מה זה? כנסת ישראל מתרוממת לקדוש ברוך הוא, זה פחד חזית. זה פחד חזית. זה הדר השם וגאונו. זה איש למה בפנים. וזה רגע אחד בהיסטוריה, שפתאום הסוד הפנימי של חיינו מתגלה, וזהו. זה עומק הישועה. עומק הישועה זה גילוי סוד. סוד של נשמת ישראל, כן. ואז ממילא, כל הישועה החיצונית שהולכת ומתרקמת מתוך הדבר הזה. בסדר? טוב, בוא נמשיך. לפי זמננו. פרק ט' וב-12 חודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך אשר ישלטו היהודים הם הרסונים מושג הזה שלטון איך הם שלטו? איך הם שלטו? הם סיברו לשלוט והם שלטו. כן? שלטון זה עניין רוחני. זה עניין, איך, כן? כתוב במהר"ל לוי ששור, זה חיים מאוד מאוד, ידר שור קונה, הוא יכול להיות איזה נער קטן, אבל השור ייכנס לו לטריטוריה איזה בריון כזה, ייתן לו נגיחה. אבל אם זה הנער של הבוס, הוא הילד של הבוס, השור לא מתעסק איתו. הוא, זה הבוס, ידר שור קונה. כן? שלטון זה עניין של הכרה. הכרה מי הבוס, מה שנקרא. ישלטו היהודים הם הבסונים. ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך אשוורוש לשלוח יד ומבקשי רעתם. ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. פה יש דיוק מאוד מאוד נפלא של הרב אלישע גליקו. נמצא אצלכם במקור 3. מה כתוב בפסוק? ניקלו היהודים בעריהם לשלוח יד ומבקשי רעתם. האם זה היתר שניתן להם? מה? כן, לעמוד על השם. לשלוח יד מבקשי רעתם. זה פה הוקם צהל חדש. לא רק צבא הגנה ישראל, אלא צבא מיגור הרשעה מהעולם. נכון? זה פשוט מדרגה חדשה. תראו את הדברים פה במקור 3. אני אקרא רק את החלק השני. מאמצע בערך. לפי שלא הסתרו האגרות הראשונות, כמו שאמר, כי כתב אשר נכתב, ידוע שהיות הדת באופן זה, לא היה ההפך הדת הראשון. והשמועין על קרא אשתה ונהפוך הוא. זאת אומרת, מה שניתן להם היה, נכון? במסגרת ההתחכמות המשפטית שעשה אחשוורוש, הוא מנסה לצאת בסדר עם כל הכיוונים, אז הם יכולים להיכאל לנפשם בתנאי שזה לא סותר את האגרות הראשונות, נכון? אבל מה הם עושים עכשיו? בהשמועינן קרא אשתה ונהפוך הוא, כלומר, שנתהפך הדבר לגמרי, אשר ישלטו היהודים הם, כלומר, מעצמם שלטו בשונאים בלי רשות. הם כבר, מזמן כבר, לא מעניין אותם בדיוק, כן, הרשות של השלטון הפרסי. ומביאים הפסוק של אחריו, כיצד היה היפוך הזה? ואמר, ניקלו היהודים בעריהם לשלוח יד מבקשי רעתם, ולא כתיב לעמוד על נפשם. הם לא פה באיזה התגוננות, הם במלחמת מחיית עמלק. הם לא במלחמת עזרת ישראל מהצר, הם עברו מלחמה. אמרת, אני אמור בשביל שלך, בסדר? אני רק אמור אותו, אז אני מניח. הוא אומר ככה, ולא כתיב לעמוד על נפשם ולאבד הצרים אותם, אלא ישלוח יד מקשה רעתם, כלומר, במי יושב ויבקש רעתם. ואף אם אתה לא נקלו האויבים להרים יד עליהם, עם כל זה היהודים קמו לשלוח יד בהם. זאת אומרת, המלכים, הם כבר לא, הם כבר רואים את הרוח הנושבת, הם רואים שהעיר שושן יצא לה ושמחה, הם רואים שכבר הלך הרוחות נגדם, אז הם מתחבאים להם בכל מיני חורים, לחכות עד שיעבור זעם, ויהיה להם, לא, אבל עם ישראל הולך עכשיו לחפש אותם. לחפש אותם מאחורים, ולא אשוב עד קלותם, כדברי דוד המלך. לא אשוב עד קלותם. לא חצי ולא רבע, אלא השמדה גמורה של הרשעה. וביות, כי כפי זה היה מקום בשאר האומות או לשרי העיירות, להקל ביד למנוע אותם מזה, כפי דבר המלך בידו, אמר ואיש לא אמר בפניהם. כי נפל פחדם על כל העמים. זאת אומרת, איש לא אמר בפניהם למה? לעשות את הפעולה הזאת, למרות שזו פעולה שהיא עכשיו כבר נגד החוקיות הפרסית. כמו שאמר מרדכי לאסתר, אשר לא כדעת. כן, יש פה פריצה, יש פה איזה עוצמה אדירה. ולא זו בגלל שלא יקבו בידם, אלא אדרבה. כל שרי המדינות וכולי מנסים את היהודים, נותנים להם יד, מנסים, מסיים אותם, כן, נתמנים כל מיני שטינקרים, הנה שם הם מתחבים, שם הם מתחבים. לעשות כרצונם, אף אם היה נגד הדעת, לפי שנפל פחד מרדכי עליהם. לפלאות. אז באמת השאלה שאתה אומר היא שאלה מתבקשת, מה, אנחנו כבר בוא לעתיד לבוא, אז בוא, למה? ופה אני חוזר על זה כל הזמן, וזה דבר מאוד מאוד חשוב להבין. יש פה איזה משהו מאוד מאוד מבלבל ועמוק במגילה הזאת. מי שקורא מגילת אסתר בפשט, מה זה לא מתרשם? כאילו, מה, זה נס נקודתי שאיכשהו הסתבכנו, נושענו, הכל חזר לקדמותו, המלך החשוב שעשים עוד מעט מס, ו... כאילו, מה השתנה? צורך, משהו כזה. אבל מה שניסינו פה ללכת זה לקרוא את המגילה בפנימיות. אבל גם הפנימיות היא לא מוחקת את הפשט. זאת אומרת, הישועה של פורים קורית בסתר המדרגה. יש פה איזה יכולת שמרדכי, כן, לעורר את נשמת ישראל, כאשר בניגלה באמת עם ישראל נמצא בשפל, ופתאום איזו התעוררות פנימית נשמתית, אבל בבחינה של איזה ברק, ברק שמאיר, נותן איזה הדהוד כזה עצום בעולם, נשמת ישראל פתאום לרגע אחד, לא לפי מדרגתה הגלויה, לא לפי מדרגתה, אם זה היה במדרגה הגלויה, זה היה בארץ ישראל, וזה היה מלכות השם המופיעה בשלמותה, וזה כבר לא היה, זה כבר לא היה סוד, זה כבר היה פשט. פה זה עדיין סוד, זה גילוי הסוד. זאת אומרת, כל העוז הזה נמצא בנשמת ישראל, אבל פה היה איזה רגע אחד של התנוצצות של הסוד הזה. והרגע שהסוד הזה מתנוצץ ומאיר, תראו איזה ניצוץ אחד שלו יוצר כזאת התהפוכה בעולם. אבל לבנות את המדרגה הזאת כמדרגת חיים אמיתית של עם ישראל, זה עבודה עמוקה מאוד, זה הלבנה שצריכה עכשיו להתמלא ולהתמלא ולהתמלא עד שהיא רואה כאורה חמה במדרגה אמיתית. פה כאילו קיבלנו איזה שיעור מה תמון שם בתוך הלבנה. איזה רגע אחד שכל המסכים יורדים ופתאום מה קורה כשנשמע שישראל מופיע. כל העקרונות האלה הם נצח, ולכן ימי הפורים האלה, כן, לא יסוף, כן, זכרם לא יסוף מזרם. אבל זה לא המדרגה הגלויה של המציאות, זה המדרגה הסודית של המציאות, זה המדרגה הפנימית של המציאות. ולכן כל שנה, כשהסוד הזה יותר ויותר מתגלה, עם ישראל מפורים הזה יונק את כל עוצמת החיים הפנימית והמלכותית שלו, וחושף את הסוד הזה משנה לשנה. משנה לשנה ועד הנצח. כי באמת עקרונות ה... ולכן זה כאילו השאלה היא נכונה, כי זאת אומרת, הנה אנחנו פה בגאולה השלמה, אבל זה גאולה השלמה בנשמת ישראל, זה עוד לא גאולה השלמה בתודעת החיים החיצונה ובמדרגה החיצונה. הקטי עבדי החשבור שלנו, לצערנו, לכן בפרק י' כזה מרגיע ועוד איזה, חוזר חזרה, מסתיר חזרה את הסוד, ואומר, הנה, הבנתם מה תמיד בתוך המציאות? עכשיו תתחילו לעבוד בשביל. כן? מדרגה לנו. טוב. פה אני מתלבט אם לעשות את זה, לא נראה שאני עושה את זה חשבי, אני עושה את זה עוד פעם אחת. בסדר? אז... אז אנחנו נעצור פה, נעשה עוד פעם אחת על הסיום של הרגילה, וגם את השאלה של מה עם בית המקדש, שלכאורה למה, האם זה, אבל כן אפשר להגיד ככה, אמירה כזאת היא שלוש מצוות הצטוו עם ישראל, נכון? בגאולתם, כשהם חוזרים לגאולתם, להעמיד להם מלך, להשמיד זרות של המלך, להקים את בית המקדש. אז להתחיל, אז לפחות ברוחניות, להעמיד להם מלך, מרדכי יצא לפני המלך, כן? להתחיל להעמיד חזרה את שאיפות המלכות של עם ישראל, להשמיד זרו של המלך. אנחנו עכשיו ראינו שזה עם ישראל אחר עוסק במצווה, מה שנשאר לנו לראות זה האם גם מתחילים לראות את המידע. זה יהיה בסדר. טוב?